יואם עזב את הקבוצה. כתבתה של נירית אנדרמן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. בליל של מתח, התרגשות וחרדה הציף בחודש שעבר את המסדרונות של קשת. בגוף השידור שכל כך אוהב להציג עצמו ככזה שניצב בחזית השידור הטלוויזיוני בארץ, מוביל ומצליח, נוצץ ומבטיח, ידעו כי היוקרה שלהם מוטלת על הכף. עשרות אנשים עבדו סביב השעון כדי להבטיח הזנקה נטולת תקלות לתוכנית הריאליטי החדשה הקבוצה. בהנהלה המתינו לנתוני הצפייה בדריכות מעולה בחשש, ואיש אחד שניצב שם בתווך נאלץ לשאת על כתפיו הצנומות הררים של ציפיות. יורם זק, האיש שכל המדינה הכירה לפני כמה שנים כהאח הגדול, והיה הקול הכי מפורסם בסביבה, מי שהפך לאחד הטלנטים המרכזיים של קשת, ידע שהפורמט החדש שיצר יכול להזניק את גוף השידור הזה לפסגה חדשה של הצלחה בינלאומית מרהיבה, או לחילופין, להתווסף לשורת הכישלונות הצורבים שכבר תלויים על חגורתה. הוא גם ידע שההצלחה או כישלון של הקבוצה יחרצו את גורלו הפרטי. יכריעו אם נער הזהב של קשת יצליח סוף סוף לממש את ההבטחה שהוא נושא על גבו כבר שנים, או יסומן סופית כמי שנכשל ולא יצליח לספק את הסחורה. ואולם נתוני הרייטינג אדישים לדרמות מן הסוג הזה. לפני 3 שנים הם הובילו להכתרתו של פורמט הריאליטי הקודם, היקר והשאפתני שיורם זק פיתח עם ארז טל בשביל קשת, ונקרא 2025, ככישלון. וגם הפעם המציאות לא רוכחה בעבורו. בשבועיים וחצי הראשונים שלה על המסך, לא רק שהקבוצה רשמה נתוני צפייה נמוכים להפליא, כ-9% בממוצע, וזאת למרות מאמצי השיווק האגרסיביים של קשת והפרומואים שפמפמו ללא הרף את עלייתה למסך, אלא שגם רשת, המתחרה הנצחית שבדרך כלל משתרכת הרחק מאחור, צהלה למראה תוכניות כמו המקור ומשחקי השף, ששובצו לשידור באותה השעה והצליחו לעקוף את קשת בסיבוב. בקשת נאלצו להודות בתבוסה, ועד מהרה בעטו את הפורמט החדש והכושל מהפריים-טיים היוקרתי, ודחקו אותו לשעת שידור מאוחרת יותר. הקבוצה, תוכנית ריאליטי, שבה 12 רווקים ורווקות מתנתקים מהעולם, ויוצאים לחפש אהבה בקבוצת וואטסאפ סגורה שקמה במיוחד בשבילם, תויגה ככישלון. ואילו זק, בין טיפוחיו של המנכ״ל הנצחי והכל יכול אבי ניר, הפך בין לילה להבטחה הגדולה של הריאליטי הישראלי, שהתרסקה. התחקות אחר התפתחות הקריירה של זק מאפשרת הצצה מרתקת אל מאחורי הקלעים של הטלוויזיה המסחרית בישראל, אל שלל הפיתויים והסכנות האורבים למי שמסומנים ככישרונות גדולים ומבטיחים, ואל הכסף הגדול והתפורה הנוצצת שמצליחים לא פעם לסנבר ולטשטש בעבורם את הדרך. יורם זק היה תמיד חלק מהכנופיה של אבי ניר בקשת, שכללה את ארז טל, מולי סגב, ובמידה מסוימת גם אסי עזר. הוא בהחלט היה הגולדן בוי שם. הוא עשה את האח הגדול שהייתה התוכנית הכי גדולה ומצליחה שלהם, ונחשב למישהו שכל מה שיגע בו יצליח, אומר בכיר לשעבר בקשת. על 2025 הזהירו אותם מראש. אמרו להם, זה לא נראה טוב, זה לא מעניין, ובכל זאת הם המשיכו עם זה. וגם עכשיו עם הקבוצה. אמרו, את מי זה מעניין או תוכנית שידוכים? היה וייב של הנה הם הולכים בעיניים עצומות לתוך הקיר. הכישלון של 2025 היה מבחינת זק טראומה נוראית. לקח לו המון זמן לשקם את עצמו. ועכשיו עם הקבוצה הוא עבר שחזור של אותה הטראומה. במשך שנים כולם מסביב ראו בו את המאסטר מיינד של הטלוויזיה המסחרית, ופתאום הוא הפך למישהו שכולם רואים בו סוס מת. זק, מוסיף אותו בכיר, מתוסכל כעת מכך שאף כי אבי ניר וחיליק שריר, מנכ״ל ערוץ 12, עבדו איתו צמוד בפיתוח הקבוצה והיו מעורבים בכל, הרושם עכשיו הוא שהכישלון רשום רק על שמו. ואומנם, אף שזק הוא שניצב בחזית של התבוסה הזאת, ושמו מופיע ראשון בקרדיטים של הקבוצה, אסור להתבלבל. ראשי קשת היו איתו לכל אורך הדרך, אישרו כל פיפס של הפרויקט, הם נושאים באחריות לא פחות ממנו. ואם בוחנים את ההיסטוריה, מגלים שבכל הנוגע לפורמטים מקוריים של שעשוענים וריאליטי, התחום שמגלגל את הכסף הגדול באמת בשוק הטלוויזיה הגלובלי, לרעפתנות של קשת, אין יותר מדי על מה להסתמך. בסופו של דבר, כל ההצלחות של קשת בשנים האחרונות בתחום הלא מתוסרט הגיעו מפורמטים קנויים. כל ההצלחות שלהם מיובאות. אמנם עם ביצוע מוקפד, הוצאה לפועל מדויקת ושיווק מעולה, אבל שום דבר לא מבוסס על כושר המצאה מקומי, מבירה בחירה בשוק הטלוויזיה המקומי. זה שנים שקשת לא מצליחה להוציא תחת ידי הפורמט מצליח. מדובר בשורה הולכת ומתארכת של כישלונות. כבר כמה שנים מתמודדים שם עם סתירה עצמית, כי מצד אחד קשת רואה בעצמה ערוץ הטלוויזיה המוביל של ישראל, ומצד שני היא לא הצליחה להרים בשנים האחרונות שום פורמט מקורי שהצליח, מסכים הבכיר לשעבר. כל ההצלחות הגדולות שלה בשנים האחרונות, חתונמי, הזמר במסכה, נינג'ה ישראל, כולן פורמטים קנויים. חלק מהרווחים של חברה כמו קשת אמורים להגיע ממחירת פורמטים לחול, אבל את זה היא לא מצליחה לעשות. כבר שנים שיש שם תסכול גובר סביב זה. הדבר האחרון שהצליח להם זה הכוכב הבא, שעלתה ב-2013. וגם בפורמט הזה הם בסך הכל לקחו את הרעיון המשומש של תחרויות שירה והוסיפו לו מסך שעולה ויורד. איך הגיע דווקא זק להיות נער הפוסטר של הכישלון הזה? איך קרה שדווקא הוא, שהחל את דרכו כדוקומנטריסט מקורי ומבטיח, שהפך את האח הגדול לתוכנית שהטריפה את הישראלים, מצא עצמו חתום על שניים מהכישלונות המהדהדים ביותר של השנים האחרונות בשוק הטלוויזיה המקומי. כדי להבין זאת צריך לחזור לאחור, לעקוב אחר האופן שבו הקריירה שלו התגלגלה. זק, בן 52, גדל בצפון תל אביב, בבית שאומנות ומוזיקה תפסו בו מקום מרכזי. הוריו הם הפסנתרן יונתן זק, והזמרת והשחקנית עדי עציון זק. ואחותו התאומה היא השחקנית והקומיקאית אלמה זק, שגם היא כבר הפכה לחלק מה-DNA של קשת, בזכות מקומה המרכזי בארץ נהדרת. בילדותו ובנעוריו היה אחיה ילד מוזיקלי, ניגן בשלל כלים, ונראה היה אך טבעי שהקריירה שלו תזרום לתחום המוזיקה. אבל תאונה שהתרחשה בצבא, כששירת כנהג טנק בחיל השריון, קטעה את החלום הזה. כדור התפוצץ בידו של זק, אחת מצבעותיו נקטעה, ולא הייתה לו ברירה אלא לתכנן מסלול מחדש. את המשך השירות שלו העביר כמתנדב, כמפקד ומפיק בלהקות צבאיות, ולאחר שחרורו למד קולנוע בסם שפיגל. סרט תיעודי שיצר בזמן לימודיו עם בן כיתתו חגי לפיד, שימי בשער, סימן את הכיוון שתתפוס הקריירה שלו בשלבי הראשונים. זה היה מסע בישראל של 1995, מעין פה ושם בארץ ישראל שהוקדש לחיפוש אנשים שמספרים בדיחות, וזה היה פרויקט הדוקו הראשון בשפיגל שקיבל את הציון 100, מספר לפיד, ששיתוף הפעולה שלו עם זק נמשך שנים רבות לאחר מכן. זק סיים את לימודיו בהצטיינות יתרה, והתניע לעצמו קריירה ששילבה דוקו עם בידור במינונים משתנים. גם כיום הוא חי בתל אביב עם אשתו איריס אייזנברג זק, במאית ועורכת תוכן, אבודים ושני ילדיהם. במשך 5 שנים הוא ביים לצד יואב צפיר את החרצופים, ובמקביל יצר יחד עם חגי לפיד שורה של סרטי תעודה שבזכות ההומור, המקוריות והיכולת לספר סיפור בצורה כלילה אך מעמיקה, זכו להערכה רבה. ביניהם היו מיקרונזיה אגדת דשא, שעקב אחר מאמן ישראלי שיוצא לסייע למדינה רחוקה להקים קבוצת כדורגל. אדוני ראש המועצה שתיעד מערכת בחירות באלפי מנשה, והגביע הקדוש, שליווה את מסעה של מכבי תל אביב לגמר גביע אירופה ביוון. הביקורות חיבקו את הסרטים הללו, חלקם שודרו בעובדה, וזק החל לדלג בין פרויקטים שונים כבימאי, עורך ואו מפיק. בין היתר ביים וערך לפרק מסוים את ארץ נהדרת, והיה מיוצרי החפרפרת, שהיה הריאליטי הישראלי הראשון, לפי פורמט בלגי, שודר בקשת ב-2001 ונכשל. הכישרון שלו בתחום התעודה הוביל אותו לעמוד בראש המחלקה הדוקומנטרית של קשת, ובתקופה זו גם ביים את 10 הדיברות, 2006, פרויקט יהודי ייחודי ומקורי, שנעזר באלמנטים של ריאליטי, והצליח מאוד. זק הציב במרכז הסדרה את רונאל פישר, עורך דין מגמגם, על פניו דמות לא טלוויזיונית בעליל, זה היה הרבה לפני הפרשות הפליליות שנקשרו בשמו של פישר, ושלח אותו לברר את משמעותם המודרנית, של 10 הדיברות, תוך כדי שהוא עובר טיפול פסיכולוגי מול המצלמה כדי לחטט בקרביים המוסריים שלו עצמו. הסדרה עוררה הרבה עניין, תפסה מקום של כבוד בשיח הציבורי, וזק הבין די מהר שהוא מעדיף להתמקד בעשייה ולא בניהול, ופרש מתפקידו הניהולי בקשת. התחנה הבאה שלו שוב הייתה הצלחה. הוא ערך, הפיק וביים את מונית הכסף. פורמט ריאליטי מיובע שהתיישב באופן מושלם על הקריזמה וההומור של עידו רוזנבלום, וגם על אלה של זק עצמו. יורם בעצם אחראי לקריירה שלי על המסך. הוא זה שחשב שאני אתאים למונית הכסף, כשאני עוד בכלל לא הייתי במקום הזה, אומר רוזנבלום שלימים היה למנחה הקבוצה. בהמונית הוא כל הזמן היה איתי באוזן ועזר לי לזהות את הסיפור של כל משתתף ולדייק את כיוון השיחה איתו בצורה שהפכה את התוכנית למה שהיא. בלעדיו המונית לא הייתה מצליחה. יורם הוא איש של אנשים, אחד שיודע מה יעבוד ומה לא, ואיך ניגשים לספר סיפור של בן אדם. והתוכנית הזאת היא מאוד יורם מבחינת הדמויות שמקבלות בטיפול כמו בדוקו. והמשחק שהוא רק שלד שבו אנחנו משתמשים כדי לספר סיפור של אנשים. הסיפור האנושי זה תמיד משהו שמאוד מעניין אותו. שורה ארוכה של אנשים שאימם שוחחנו לצורך הכתבה הזאת, כאלה שעבדו עם זק לאורך השנים ומכירים את פועלו מקרוב או מרחוק, כולם מסכימים שברמה האישית מדובר בטיפוס שקל להתאהב בו. הם מעידים כי הוא אדם שנון, אינטליגנטי, סקרן, קול ואיש מצחיק במיוחד. מהטיפוסים האלה שגורמים לכל מפגש חברתי להפוך ליותר מוצלח, מצחיק וכיפי. תמימות דעים שוררת גם לגבי היותו דוקומנטריסט בחסד. חבל שהוא מתבזבז בקשת כל כך הרבה שנים, שהתפתה לשבת שם על משכורת של טלנט, אומרת מפיקה שגם היא, כמו רוב המרואיינים לכתבה, העדיפה להישאר בעילום שם. הוא יכול היה לעשות סרטים נהדרים במקום האופיום להמונים שהוא עושה בקשת. בכל אופן, אחרי מונית הכסף, הגיע זק למקפצה הגדולה ביותר בקריירה שלו. כשרצינו שהוא יבוא לעשות את האח הגדול, אמרתי לו שזו פסגת הדוקו, מספר חגי לפיד, שנמנה עם צוות אורחי התוכנית בתחילת דרכה. ליורם יש כישרון להבחנה אנושית פסיכולוגית. הוא קורא את הסיטואציה ועושה לה אנליזה ברמה הגבוהה ביותר, ובסרטי הדוקו שעשינו, הוא תמיד היה זה שעשה ניתוחים פסיכולוגיים של הדמויות. אז כשרצינו שיבוא לעשות את האח, אמרתי לו, כל הניתוחים הפסיכולוגיים והאנליזות שהיית עושה בדוקו, פה זה יגיע לשיא. כי פה רואים את ההתפתחות של הדמויות. הוא שנה ריאליטי, מעולם לא הבין למה אני עושה את זה, ובהתחלה סירב. רק כשראה את התוכנית הוא התחיל להתעניין, בעיקר בזווית של האופי האנושי שנחשף שם. זה תמיד מה שמרתק אותו. ב-2008 הצטרף זק כעורך הראשי לאח הגדול, פורמט שיובא מהולנד והיה חלק מגל תוכניות מציאות ששתף אז את הטלוויזיה המקומית. הוא סיפק לאח את קולו. היה זה ששוחח עם הדיירים כשנכנסו לחדר האח. הוא יצר איתם אינטימיות קרובה, היה המשענת הכמעט יחידה שלהם בבועה המלאכותית הזאת שנותקה מן העולם. ובה בעת, הוא היה גם זה שבחש והרבב את הרוחות בבית לפי רוחו, שיחק בדיירים כאילו היו מריונטות בבית בובות שהקים עבורן, ניהל את זירת הגלדיאטורים הזאת כשליט יחיד, אכזר ורחום לחילופין. בריאיון לעיתון הארץ, שנתיים לאחר מכן, הסביר זק שכאשר הישרדות עלתה בערוץ 10 ב-2007, כולם הבינו שצריך להשקיע יותר בריאליטי, שכללי המשחק השתנו ושאין ברירה, שזה פורמט מעניין ובעיקר צו השעה. הוא הודה שכאשר יצא מבית הספר לקולנוע, הוא בז לתרבות הרייטינג. אבל היום אני מבין שזה חלק מהעניין, ושאם אני כבר עובד כשהוא משלם מחיר, אני רוצה להיות ראשון ברייטינג. גיליתי פתאום שאני קצת זונה של רייטינג. יש בי מפלצת כזאת שצריך להסביע. המפלצת קיבלה במה והרייטינג שאג. האח הגדול הפך מהר מאוד לשיחת היום. עונה אחר עונה, שנה אחר שנה, התוכנית הזאת הייתה למלכת הריאליטי המקומית. אבל לפעמים התפלקו למפלצת גליצ'ים לא מתוכננים שהחתימו את ההצלחה. ב-2011 למשל אמר זק במהלך בדיקת סאונד ששודרה בטעות משפט פוגעני ובוטה שהתייחס לאחת הדיירות בבית, דן ארון. משפט עם בולבול ושדיים שמיד עשה כותרות ועורר סערה. בשנה לאחר מכן טענו כמה ממשתתפי העונה השנייה של התוכנית כי בעת שהותם בבית האח חולקו להם תרופות פסיכיאטריות באופן קבוע. בשני המקרים הגיעו הפרשות האלה לבית המשפט. בשניהם הושגו פשרות שבמסגרתן פוצו המתמודדים שנפגעו במיליוני שקלים. דן ארון סירבה להתראיין לכתבה הזו. הוא היה הצ'ארמר הכי גדול בעולם, אומר על זק אחד ממשתתפי האח הגדול. הוא היה הכי מניפולטיבי, אבל גם הכי מחבק. היינו נכנסים לחדר האח נרגשים ומרגישים שם נעטפים, כי הוא ידע ליצור אינטימיות גדולה. השיח איתו היה מאוד חופשי וחברי עם הרבה הומור. הוא ניסה שנרגיש שם הכי בנוח שאפשר. אבל למעשה הדבר היחיד שעניין אותו היה התוכנית והסיפור שהוא רצה לספר. מעבר לזה לא היו לו סנטימנטים. קחי למשל את עונת הכדורים והתביעה שהם חטפו. הרי כל הצוות שם השם בסיפור הזה. צלמים, עוזרי הפקה, מי שהביאו את האוכל, מי שסידרו את הכדורים בקופסאות, וגם האורך הראשי והאח הגדול. מאות אנשים היו חלק מהדבר הזה. כבר כשהייתי שם הבנתי שיש פער גדול בין הדימוי ההומניסטי השמאלני התל אביבי המעשן ג'וינטים, ובין המלטעות של לתפוס סיפור טוב עם השיניים ולא לראות ממטר. אנחנו היינו חסרי אונים, כי לא היינו בעולם רגיל של קבלת החלטות. מבחינתנו היה שם איש אחד שהיה אוטוריטה, וכשהוא אמר לך מה לעשות, זה מה שעשית. בסופו של דבר לאנשים האלה יש רק אדון אחד, וזו הטלוויזיה. זק לא היה אחראי לפרשת הכדורים, אבל כמי שעמד בראש ההפקה, הוא לא יכול היה להתנער מהאחריות לחלוטין. ואשר לפרשת דן ארון, לפני 5 שנים התברר כי אין מדובר בהתבטאות חד פעמית וחריגה של זק. אימייל שכתב ונשלח לכל עובדי קשת לקראת המונדיאל ב-2010, חשף שוב התבטאויות שנכתבו כנראה בהומור, אבל כזה שכבר מזמן אמור היה לעבור מן העולם, עם הגיגים על בנות מפתות, על עובדות זורמות ועל זקפת בוקר שעשתה לו נעים. מיד לאחר פרסום המייל, כמה שנים לאחר שנכתב, זק אמנם מיהר להתנצל, הבהיר שזו הייתה טעות, שהיום האמירות האלה כבר לא מצחיקות אותו. אבל הטעם הרע והתחושה שמדובר בבומר שנתקע עם הומור מעידן אחר, ובכל זאת מנהל לכולנו את המסך, לא מיהרו להתפוגג. כשדיברו על יורם בשנים האחרונות, להרבה אנשים יותר צעירים בקשת, בני דור הוואי, הייתה ביקורת פנימית על כך שגם הוא וגם אייל גולן עדיין עובדים בקשת. היו מצקצקים על כך, אומר הבכיר לשעבר בקשת. אני דווקא הייתי מגן עליו בשיחות פנימיות, אני לא חושב שזה אותו דבר. הוא לא כל הדברים האלה. לי הוא בעיקר הרגיש כמו איש פרסום מפעם, שעם החברים שלו מרשה לעצמו לשון משוחררת. כנראה שלקח לו זמן להבין שהיום כבר יש דברים פחות מקובלים, שכבר אסור שישמעו אותך אומר אותם. בקשת בכל אופן המשיכו לראות בזק על קימאי טלוויזיה. וכשאומרים קשת בהקשר הזה, הכוונה כמובן למנכ״ל הקבוצה שעל פיו יישק דבר, אבי ניר. הוא טיפח את זק, השאיר אותו בקשת אחרי שסיים את תפקידו באח הגדול, אחרי 10 עונות שלו בתור האח, עברה הבעלות על הפורמט לידיה של רשת. ואחרי הכישלון הצורף של הפורמט המקורי שקשת פיתחה ושניר תלה בו תקוות רבות, המשימה, אמזונס, הוא העביר את המושכות לידיו של זק. יחד עם הטלנט הוותיק ארז טל, הוא שוגר לפתח פורמט חדש. הציפיות היו גבוהות, והתקציב בהתאם. התוצאה עלתה על המסך ב-2019, אחרי חודשים ארוכים של פיתוח חשאי ושמירה על סודיות הפורמט, הריאליטי 2025, התברר כאחד הפרויקטים הטלוויזיונים היקרים והמגלומנים ביותר שנוצרו כאן אי פעם. בכיר בשוק הטלוויזיה המקומי מעריך כי עלותו הגיעה לכ-120 מיליון שקל, תקציב שמבהיר כי בקשת בנו על מחירה של הפורמט בחול. השקעה בגובה כזה אין סיכוי להחזיר באמצעות שידור מקומי בלבד, הוא מסביר. בשוק הטלוויזיה הגלובלי העכשווי זו ציפייה לגיטימית. אבל המגלומניה של קשת לא נעצרה בתקציב הענק. בניגוד לפורמטים קודמים שהיא יצרה בשיתוף עם חברות הפקה חיצוניות, הפעם היא גם החליטה לעשות את זה לבד. בקשת רצו לעשות פורמטים חדשים, כי זה קצת כמו סטארט-אפ. בפורמט חדש צריך אומנם להשקיע כמה עשרות אלפי דולרים, אבל אם הוא מצליח אפשר להרוויח ממנו סכום גדול פי 100, מסביר לפיד, שבשנים האחרונות ביים פרסומות ופיתח פורמטים בקשת לשוק הבינלאומי. אם 2025 היה מצליח, קשת יכולה הייתה להרוויח מאות מיליונים. עם זאת, כמו בסטארט-אפ, ככה גם בפורמטים, רק מעטים מצליחים. אז הם לקחו את יורם, הוא שכב על הגדר בשבילם, לקח את הסיכון ועשה את הפורמט החדש. לפתח פורמט מקורי זה כמובן סיכון הרבה יותר גדול מלעשות עוד עונה של חתונמי או נינג'ה, כי עם פורמטים מחול קל הרבה יותר להצליח, וגם ההשקעה נמוכה בהרבה. הרעיון של 2025 שהופקו לה 23 פרקים היה לא להסתפק בבית כמו בימי האח, אלא להקים עיר שלמה עתידנית שבה יוכלו המתמודדים להיאבק על מקומם בשיטות קפיטליסטיות. אפשר לראות בפרויקט השאפתני הזה תעוזה יצירתית מצידה של קשת, או לחילופין מגלומניה, תלוי בנקודת המבט. בכל מקרה, הרייטינג היה מאכזב. הצופים לא נסחפו והביקורות היו צוננות. בהארץ כתבה אריאנה מלמד כי 2025 מורכבת מקלקר ואפקטים דיבילים, וטענה כי זהו מיזם גס וחורק. המשתתפים הם אוסף בנאלי של טרגדיות, התוכן השיווקי בוטה והקפיטליזם נשפך מכל פריים. עיניו שיף כתב בידיעות אחרונות כי 2025 הוא משחק מסובך להבנה יותר מהעמדות של בני גנץ, קריפי כמו פרק ממוצע של בואו לאכול איתי, ואיתי כמו האח הגדול על זאנקס. זה היה פורמט מורכב מדי, קשה להבנה עם המון חוקים, בימים שבהם שוק הפורמטים הבינלאומי, בתחום הלא מתוסרט, כבר עמוס ורבוי, נראה שמלכתחילה הסיכוי שלו להצליח היה זעום. למרות הכישלון הצורב, אבי ניר לא בזבז זמן ושיגר שוב את זק, הטלנט שלו למשימות מיוחדות, לפתח עוד פורמט. הפעם זה היה רק הוא, בלי ארז טל. התוצאה היא הקבוצה שכאמור עלתה לאוויר בחודש שעבר והתרסקה במהירות. אנשים חוזרים מהעבודה הביתה בערב ורוצים להיות בטטות קורסה, רוצים אלטרנטיבה לחיי היומיום שלהם. כל היום הם בקבוצות וואטסאפ, מתכתבים, אז הדבר האחרון שהם רוצים לצפות בו זה אנשים שיושבים וקוראים הודעות ששלחו להם בטלפון, אומר אותו בכיר בשוק הטלוויזיה המקומי. זה לא טלוויזיוני. מה חשב לעצמו מי שהחליט לעלות כזה דבר לשידור? לראות אנשים מתכתבים בוואטסאפ? לא ברור מה אותו מקבל החלטות חשב לעצמו, אבל לפחות הוא הבין שהפעם כדאי לו להסתפק בתקציבים יותר צנועים. להערכת אותו בכיר, הקבוצה נוצרה בתקציב של 1.5 מיליון שקל לפרק. ועדיין, אם מחברים את הסכומים שקשת שפחה על פיתוח שני הפורמטים שזק חתום עליהם, את הצניחה ברייטינג והשלחתה על מחירי פרסומות, מוסיפים לכך את מזכורות הטלנט שהחברה שילמה לו במשך שנים, גם אחרי שיצא מסדנאות היזע של האח הגדול, הבכיר לשעבר בקשת מעריך כמדובר בסכום של 80 עד 100 אלף שקל בחודש, שזק מקבל גם כשאינו עובד על פרויקט, ומכנחים בעוד כמיליון שקל שקשת שילמה לפי הערכות לדן ארון, במסגרת הסכם גישור בתביעה שהגישה נגדם, את הפיצוי בפרשת הכדורים שילמו חברת ההפקה החיצונית ודוקטור אילן רבינוביץ', מבינים שנער הזהב האהוב והמוכשר עלה לה בעצם הרבה מאוד כסף. איך כל זה קרה? איך התגלגל דוקומנטריסט מוכשר והפך לא רק לשם נרדף לתעשיית הריאליטי המקומית, אלא גם ליצרן פורמטים כושל? מדובר באחד האנשים הכי קריזמטיים ואהובים בתעשייה ואחד המוכשרים שבהם, אומר מולי סגב, העורך הראשי של ארץ נהדרת ואחד הטלנטים הבכירים בקשת כיום. הוא בימאי דוקו מעולה, לקח את הכישורים האלה לעולם הריאליטי ובאמצעותם שדרג מאוד את האח הגדול. בעולם זה פורמט די טרשי, אבל בשנים הגדולות שלו בארץ הוא היה לשיחת היום. כשפורמט חדש עולה לאוויר ונכשל זה כמובן לא נעים, מבהיר סגב, אבל חברה כמו קשת לא נופלת וקמה על תוכנית אחת. וחוץ מזה, לנסות לפתח משהו חדש בתחום שנשען בעיקר על פורמטים מצליחים מחול, זה מעורר הערכה, גם אם זה לא תמיד מצליח. לפעמים זה מקדים את זמנו, לפעמים פשוט לא עובד. אבל בכל מקרה זה הרבה יותר מעניין מלהביא פורמט מצליח מחול ופשוט לבצע אותו טוב. אי אפשר שלא להעריך את המאמץ. וגלגולי הקריירה של זק? עידו רוזנבלום מבהיר שעבודה אתה לא בוחר. שבדרך כלל לא מדובר ברצף של החלטות, אלא יותר באיזה אופן שבו דברים מתגלגלים. סגב מסכים. זה תהליך, זו לא החלטה. מבקשים ממך. תעשה קצת דוקו וקצת ריאליטי, ואז מאתגרים אותך. תעשה פרויקט מאוד גדול, ואתה מתלהב, ואז זה מצליח, ואז נותנים לך עוד, ואז אתה כבר נשאר שם. זו דינמיקה של קריירה, לא החלטה מודעת. וריאליטי זה גם תחום שלא היה כל כך קיים כשהוא התחיל. יורם היה די מהראשונים שעשו את זה, ואין מה לעשות, יש משהו באימפקט של תוכנית פריים טיים שהוא מאוד חזק. כל המדינה רואה את מה שאתה עושה בזמן אמת. אתה מקבל המון תגובות. זה הרבה יותר מתגמל מלעבוד על איזה סרט או סדרת דוקו שצריכים להיאבק על תשומת הלב. זו הבמה הכי מרכזית ואני מבין את הפיתוי. וחוץ מזה, הוא גם עשה את זה טוב, הוא מאוד נהנה לעשות את זה. סגב מעריך שזק יישאר בקשת, שלמרות שני הכישלונות האחרונים הרשומים על שמו, לשני הצדדים אין כרגע כוונה להיפרד. אני אישית מקווה שהוא יחזור לדוקו, או אפילו לדרמה, הוא כישרון גדול בתחום הזה. ומשהו בכלוב הזהב של הריאליטי ובצורך בעיקר של קשת, לנצל את הכישרון שלו לטובת תוכניות ריאליטי, הניב מה שהניב. אבל אני בתור צופה, אשמח לראות אותו חוזר לדוקו. והוא עצמו, אני לא חושב שהוא כבר יודע מה הוא הולך לעשות. הבכיר לשעבר בחברה, לעומת זאת, מספר שקשת רכשה לאחרונה את הזכויות למרוץ למיליון, ואיש לא הציע לזק לערוך את זה. זק לדבריו נעלב. אבי ניר תמיד חושב על הנראות ולכן הוא מפטר אנשים באופן מיידי, אבל אני מאמין שזה יקרה, שבעוד כמה חודשים הם ייפרדו. קשה לי לראות איך נותנים לו שוב לנהל פרויקט בכזה סדר גודל. ואילו לפיד אינו חושש לעתידו של שותפו הוותיק לדרך. אמרתי לו מזמן, גם אם אתה מקמת שטר של 100 דולר ודורך עליו, ואחר כך מציע אותו לאנשים, הם עדיין ייקחו אותו כי הערך שלו לא משתנה. וככה יורם, לא משנה כמה ידרכו עליו, הוא עדיין בן אדם מאוד מאוד מוכשר. אם היה עוזב היום את הטלוויזיה ורוצה לעשות פרסומות, היו חוטפים אותו. הוא זכר אלפא, מנהיג, מנהל מוכשר, יודע להוביל הרבה אנשים, ואני לא מכיר אנשים שלא אוהבים אותו. לייצר פורמטים זה לא החלום שלו. הוא יכול לעשות הכל כי הוא טוב בריאליטי וטוב בלנהל אנשים, והרווח שם טוב, אז זה מה שהוא עשה. אבל אם תשאלי אותו, הדבר הכי טוב בעולם זה לעשות דוקו על בני אדם ולביים דרמה. הלוואי שיעשה דרמה קומית, זה משהו שצופי הטלוויזיה ירוויחו ממנו. מקשת נמסר בתגובה. התפיסה של קשת מבוססת על האמונה בכישרון הישראלי, בפוטנציאל שלו ונכונה לקחת סיכונים יצירתיים ועסקיים מחושבים. תמיל התוכן שלנו כולל לצד פורמטים בינלאומיים, פורמטים מקוריים ופיתוחים מקומיים בכל הז'אנרים, ריאליטי, דוקו, תחקיר, דרמות, תוכניות בידור וסתירה ועוד. תוכניות שנולדו בקשת שודרו ומשודרות ברחבי העולם. אנו כמובן מודעים לכך ששיעור ההצלחות בתחום הפיתוחים המקוריים נמוך בישראל ובעולם. עם זאת, הנכונות לחדש ולקחת סיכונים מחייבת לצד ההצלחות התמודדות עם מקרים שבהם לא הצלחנו. ניסיונות אלה כוללים ביקורת עצמית, הפקת לקחים והסקת מסקנות ארגונית כנה, תוך הערכה ליוצרים וכלל העוסקים במלאכה על התעוזה והמאמץ. פורמטים חדשים כרוכים בסיכון, אך יש בהם גם פוטנציאל להצלחה. כך נוכחנו, זו תפיסתנו, וזו הדרך שבה אנו עובדים ונעבוד בעתיד עם יוצרי תוכן ובכללם יורם זק. יורם זק סירב להגיב. יורם עזב את הקבוצה. כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג.